עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
אוי, איזה תענוג, היום יום שני! וביום שני, מי בא? דוד מזרחי, ורטיים מזרחי, מזרחי.
התחלנו בטוב אם אתה קורא לי בשם המלא.
אני תמיד קורא לך בשמך המלא,
לא,
כן?
כשאתה רוצה בטובתי, אתה קורא לי מזרחי. כשאתה כן. רוצה ברעתי, אתה מבקש אותי כוורטיים.
ורסיים. ואז עם הטט, אני מדגיש את זה. טוב, עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור אילי קונפלד ברדיו צפון, אמג'ד בדר. וכן, אנחנו משדרים גם ב-103 FM וגם ב-104.5 צפון FM.
זה נכון? כן. זה נכון, אתה אומר דברים נכונים.
אני אומר, אני משתדל לומר דברים נכונים. יש לי קטע כזה, אני רוצה לומר דברים
נכונים. המזרחי שבי מפרגן לך, אין ספק.
אין, אתה... תשמע, עד שאתה בא לי, אני חכה כל השבוע שתגיע לפה כדי שתפרגן לי, אתה יודע, אני צריך קצת,
תראה,
קצת תפרגון את השעה הזו.
תראה, אחת הבעיות העיקריות של התקשורת, כן, כן. היא התקשורת שמתעסקת בעצמה, כן. ראינו סנונית קטנה לזה, אני לא יודע, אתה לא רואה שביום שישי אתה לא רואה את אולפני שישי, כי אתה עושה כל מיני דברים כמו מצוות ושומר, ומקשקש עם אשתך בסלון, אבל יש אנשים שרואים טלוויזיה, והם ראו כתבה של הגיי אייקון אסי עזר, והוא ראיין את...
ידעתי שצריך להתחיל במשהו חשוב.
נכון, נכון.
אם כבר, אז נתחיל בדברים הכי חשובים.
תשמע, אם יריב אופנהיימר תדבר על מורשת רבין, איתי תדבר על אסי עזר, כל אחד,
כן,
פרס.
כל אחד, כן. כן.
בקיצור, אתה קולט, אביטל, סתם. בקיצור, אז...
איזה אביטל.
מדבר עוד מעט גם על זה במעבר לא חד, אבל בקיצור, עשה שם רעיון עם כוכבת הפופ הבינלאומית, באמת אחת הגדולות שיש כיום, בילי אייליש. ודיבר איתה מתוך כתבה של איזה 10 דקות, 5 דקות על עצמו. הוא ובעלו הלכו לשם, הוא ובעלו הלכו למטה, הם צילמו אותה, איך הוא התרגש, איך הוא חשש, מראה לתמונות. בקיצור, אמרתי, יו, 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 ואנחנו מגיעים לפה, ואני עושה אותו דבר, מזרחי, ורטיים, את מי זה מעניין? רק אותי ואותך וגם בקושי.
אבל איך דחפת את זה בהתחלה? כי אני ראיתי שכתבת על זה בפייסבוק.
טוויט.
אתה כאילו, בטוויט, כאילו חיכית על הדבר, זה ממש התריד אותך, הכתבה על אסי עזר.
תראה, אמרו לי שאני מקנה.
חשבתי שגייז זה צריכים לפרגן לגייז.
לא, לא, זה כמו שימנים צריכים לפרגן לימנים.
לא, 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 לא. כי הם הגייז הסרוגים. אתם הגייז הלא סרו, הבנתי. זה כאילו, זה מחלוקת בתוך עולם הגייז.
אמרו לי, מישהו כתב לי בטוויטר, אתה מקנה, אתה מקנה באסי עזר. אז אמרתי, טועים, אני מקנה באלברט שזכה להיות איתו.
בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, חיים ומוות ביד הלשון. הרבה פעמים אנשים נופלים, אתה יודע, מחפשים להם התבטאויות עבר וכולי וכולי. צריך להיות באמת מוכשר כדי להיכנס לתוך שדה מוקשים, רגיל, אבל כאילו, ואיפה שכתוב לא להיכנס, גדר, זהירות מוקשים, לבוא להיכנס, לקפוץ על מוקש אחד ואז לקפוץ למוקש השני, וזה מה שעשה אתמול אלעזר שטרן ברעיון עם ענת דוידו וגולן יוכפז, שלא יכלו, גם אם יאיר לפיד יגיד 1,000 פעמים שהוא לא התכוון, והוא לא אמר,
היה לו כרטיס פייס ביד והוא זרק אותו לדעסלה.
מה זה פייס? בוא נסביר לכם מה זה יושב ראש הסוכנות היהודית. אתה עומד בראש כל היהודים בעולם, אתה כמו מלך היהודים, אבל בלי שום אחריות, אין לך שום אחריות מה שיש לך, יש לך כרטיס, אני זוכר לדיניץ, יש כרטיס של הסוכנות, כרטיס אשראי של הסוכנות, אתה טס ממקום למקום, אתה פוגש את היהודים הכי עשירים בעולם, כי למה אתה טיסה? לפגוש את היהודים הכי עניים בעולם? מה, הם צריכים אותך? מה, תעשה את זה? אתה חי טוב.
לא רק אתה חי טוב, זה לא רק במובן של שואי עולם ורקלינים ובופה, זה לא רק זה.
לא רק זה.
אתה גם, מה שנקרא, פוגש מסבן ועד אדלסון, כולם אוהבים אותך.
זה מה שאמרתי. בדיוק, אתה עולה, באמת אתה נמצא בקרם דה לה קרם דה לה קרם שלה, כאילו, אני עכשיו, הלוואי והיו מעמידים אותי.
ומשם אתה עובר ישירות למשכן הנשיא.
או משהו אחר, אבל עדיין, כאילו, תחשוב, ויש לך, ועכשיו הולך הבן אדם הזה, שואלים אותו שאלה, והוא עונה, גרסתי מסמך, בגרסה, הוא גם לא, הוא צוחק על זה. עכשיו, הוא עלה לדבר בכלל על רייש, כאילו, לפרגן לרייש, יצא שהוא עשה לעצמו פיגוע, כי מה קורה אחרי דבר כזה? בגלל שכל נשות הקואליציה, מילאו פי אין מים פתאום, זה פחות...
רגע, לפני נשות, רגע, מה הוא עשה?
הוא, לא, הוא קודם כל...
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, קודם כל הטעות שלו היא קודם כל לפני העניין עצמו המהותי, שהוא טעות גם כן, כן, לגרוס, לא לגרוס, להתעסק בזה בכלל, להפחית מעוצמת תלונה אנונימית, זה כבר שאלה מהותית אחרת, אבל אני מדבר איתך קודם כל מבחינה תקשורתית, שיווקית, מה שנקרא, לא אני הדובר שלו, היועץ שלו. עלית, עשו לך פיגוע ברדיו, קרא לך, בוא תמזער נזקים, סליחה שאני נכנס רגע לתפקיד הזה, עכשיו אני כעיתונאי, אני אומר, אני רוצה רעיונות כאלה, זה עיתונות, זאת עיתונות.
בדיוק, יונית לוי הייתה אתמול כאילו הסתערה.
אבל בוא לא, בדיוק, אבל בוא לא.
היה בשר עם עצם.
עכשיו, אני האחרון שאגיד, זה כמו שאני אגיד, אל תדליפו, אני רוצה הדלפות.
הוא רוצה הדלפות.
אבל בוא לא נתמם, אם הייתי היועץ שלו, אם יש לו אחד כזה,
אל תעיז.
כנס לבונקר, תוציא ציוץ עברה, אל תדבר עכשיו שבועיים, כמו אורלי לוי אבקסיס, כנס לבונקר, חכה.
הכל עובר.
הבן אדם בדיוק.
וגם עבר, אבל אז הוא הלך, והדליק את הבחורה.
לא למעדורה אחת, לשלוש.
אצלנו הוא לא היה, לצערי. אגב, אני אגיד לך משהו.
שתעברו ל-14 אולי.
לא, אני אגיד לך משהו על אלעזר. תכף אני אשמיע לך משהו שבעיניי הרבה יותר חמור. אבל לפני כמה...
לא, אבל רגע, אני רק אגיד לך מה הבעיה. הבעיה העיקרית זה שמעבר לזה שהבן אדם נתפס כשוביניסט, כאנטיקה, וזה עוד אחרי הפולו-אפ שעשו להם קולט אביטל שהייתה בסוף שבוע וכל הסיפור הזה, והוא הגיב לזה רע, ואמר את כל התשובות הכי גרועות, כלומר, לא בא מוכן לראיון ברמה הכי בסיסית. מעבר לכל זה, אני חושב שאחת הבעיות העיקריות זה שהוא נתפס לא כל כך חכם. לא כל כך חכם, יש דברים שאתה...
תראה דוגמה, אני חיבבתי את אלעזר, למרות שאני, אתה יודע, אני לא נכנס, אני לא מכיר את שירותו הצבאי, ולא הייתי איתו בצבא, אוקיי? לא מכיר אותו. קראתי אותו אחר כך. אני זוכר, אני, את המקום שבו אני מאוד מאוד התאכזבתי, ברמה... וזה דומה לאירוע אתמול, בבחירות אפריל 2019, עלתה הטענה לגבי מניות נתניהו. אוקיי, אתה זוכר, בינתיים ירדה, אפילו בגץ, עבר דרך בגץ וכו'. בכל מקרה, העלינו אותו פה לרעיון, הוא היה מהתוקפים הכי גדולים של נתניהו, והמניות וכו' וכו', יש את הרעיון הזה פה. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה יודע בכלל על מה המניות? כאילו, את הבסיס, מה הטענה, מה המניות, מה... לא ידע. התחיל לגמגם. ואז אומר לעצמי, תשמע, אתה הולך כאילו לדון בדיני נפשות, כן? כי אתה טוען דברים חריפים על ראש הממשלה, ועל יכול להיות מעשי שחיתות וכו'. אתה לא תורח לפני שאתה עולה לרעיון, לעשות קצת שיעורי בית שתדע?
לא,
זה מעיד. אבל הדבר החמור ביותר בעיניי, וזה מעיד על כל חברות הכנסת, שמדברות גבוהה, 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 על זכויות נשים, וכולל הגברת הפונדקאית הידועה, הגברת מרב מיכאלי. בוא, אני אשמיע לך, בעיניי את האירוע הכי משמעות.
רק אני אגיד לך, כותרת מעבר המערכת של וואלה, מותר לפרגן לוואלה, זה חלק מהקבוצה.
אתה עובד גם.
יפה. כותרת מאמר המערכת מיוחד שהוציאו היום, מי במקום להגיב על שערת שטרן, נשות הקואליציה בחרו לשמור על מעגל השתיקה, ואני חושב שזה עושה...
אז אני רוצה להגיד לך איפה הם שמרו, ובעיניי זה היה אירוע חמור יותר, חמור יותר. בוא נקשיב, אסף, שים את זה בבקשה.
מי? אני לא רוצה לדבר פה איך התקדם. לא כדאי איך התקדם. לא כדאי, מירי.
בבקשה.
לא כדאי, את יודעת שאני יודע. את יודעת שאני יודע איך התקדמת, לא כדאי. לא כדאי.
תעצרו שניכם כאן. סליחה, זה...
זה אמור, סליחה, יש עוד המשך לזה. זה אמור להיות יושב ראש הסוכנות, עכשיו אני אומר לך משהו. דעתך כשתהיה ככל שתרצה על מירי רגב. כשעולים בכנסת ואומרים למישהי, אני יודע איך התקדם, לא כדאי שאני אספר.
כשהשר לשעבר אוחנה עלה וחשף שם כל מיני דברים, החקירה של חפץ, זה בסדר?
תראה, אם אתה רוצה לעסוק בוואטוב... לא, אני אגיד לך מה. בחקירה של חפץ, בחקירה של חפץ יש משמעות ציבורית. למה? אני אסביר לך.
זה אין משמעות ציבורית חייך.
לא, כי זה רק רכילות. בחקירה של חפץ נעשו דברים שלא יעשו גם במדינה כמו צפון קוריאה. לסחוט עד באמצעות פגיעה בצנעת הפרט, ואני כמובן לא אחשוף, כי אני גם חשוף לתביעה, זה דבר שלקוח ממדינות דיקטטוריות, טוטליטריות, שימוש בדברים הללו. פה לא היה עניין פלילי. לי. פה עלה בעקבות קריאת ביניים, עולה חבר כנסת ומאשים חברת כנסת אחרת, לא, אל תעשה לי ככה. וכל חברות הכנסת ששתקו, שותקות גם עכשיו. עכשיו, מתי תדברנה? הנה, הולך הילד. עכשיו, יכול להיות שיהיה לזה המשך, יכול להיות שתצא החוצה, יכול להיות שיבוא עוד חיילות, ואז אתה תראה, אז מה תגידו? הרי לי יש שתי בנות, כן? יש לי בן עכשיו חייל קרבי, הבת הבאה שלי תתגייס לצבא. אני לא מעניין, אני לא רוצה שמישהו יבוא ויגיד לחיי, לבת שלי, החיים שלך יהיו מרים ושחורים אם תתלונני. אני רוצה שאם מישהו רק יעיז לבוא לא נכון אליה, לשים עליה יד או ידבר אליה בצורה שהיא כאילו, אני לא מוכן לזה.
זה ברור.
תודה רבה.
זאת אומרת, זה ברור.
תודה, זה לא ברור.
זה כן.
כי הנה, יושב ראש יש עתיד גיבה את הענתו עכשיו.
אגב, הוא גם גיבה את מאיר כהן בזמנו. שים לב, מתפתח כאן זן
חדש. את יעקב פרי הוא לא גיבה. את עדי קול הוא לא גיבה. את אופר שלח הוא לא גיבה.
אז קודם כל יכול להיות שהוא מגבל.
את רוכברגר הוא לא גיבה.
תקשיב, לא צריך לחפש.
את ההוא מחדרה גנדלמן הוא לא גיבה. אבל סבבה.
אז מה זה אומר?
מה זה אומר?
זה אומר דווקא, דווקא זה אומר משהו טוב, שהוא לא מגבה אוטומטית, אלא בוחן כל עניין לגופו.
לא, אני אגיד לך למה.
ולדעתו אין כאן משהו חמור.
הוא חייב אותו בסוכנות. יש לך פה סיפור פוליטי. היום, מר שטרן, חבר הכנסת שטרן, הוא שר המודיעין. כשהוא יהפוך ליושב ראש הסוכנות, מי יהיה שר המודיעין?
מי?
האיש ואז חיסונים, האגדה, אלי אבידר, הרי כל התפקיד, יש פה עסקה. עכשיו, אם הוא לא יושב ראש הסוכנות...
יצא לך מיט סגל עכשיו, יפה, אהבתי.
למה, מה הקשר?
לא, פרשנות ש... פוליטית.
לא, זה היה ברור. כל הסיפור של אלעזר שטרן בסוכנות...
נעלבת, שעמית לא ישמע.
לא, אני לא נעלב, עמית זה, זה המומחיות שלו, והוא תותח, וזה הדברים שלו.
לא הכרתי את העסקה הסיבובית הזאת, אתה רואה? או שלא קראתי עיתונים הבוקר, או ש...
חבל שאתה לא קורא עיתונים, חבל שאתה לא מתעניין.
איפה זה פורסם ישראל היום? איזה עיתון זה פורסם? או במגזין הדפוס החדש של ערוץ 20.
זה אחלה מגזין, אני מציע לך לקרוא כתבות מעניינות ומרתקות.
כמו ליברל, שישלחו לי את
זה חינם. כל כתב, זה הדיל. הדיל מראש היה ברור. אלי אבידר מחכה עד שממנים את אלעזר שטרן ליושב ראש הסוכנות, ואז...
אני חייב רגע לשאול שאלה של מישהו שהוא לא פרשן פוליטי ולא כתב פרלמנטרי. לפיד לא היה יכול למצוא סידור אחר של עסקה סיבובית אחרת, שבה עדיין ממנים את אלי אבידר והוא מזיז את אלעזר.
לאן?
לא משנה, הרי אלעזר הוא לא מישהו שיפיל לו קואליציה.
לשטרן.
אבל הוא לא מי שיפיל לו קואליציה, בוא.
לא, אבל אבידר כן.
נכון, לכן אני אומר, את אבידר, לא אני לפיד, את אבידר כן. שם במודיעין, מה בכלל הדילמה?
וזורק את שטרן.
כן.
אוקיי, בסדר.
לא יודע, אל, אני חייב
אולי להגיד, אל, יהיה...
הוא לא עשה לי רושם,
יושב ראש ועדת מעמד האישה.
יכול להיות שאני אפספס בגדול. כן. אבל הוא לא עשה לי...
למה תצחק?
זה מצחיק. הוא לא עשה לי רושם של בן אדם שעכשיו יעשה כאן שריר ויפיל לו קואליציה, כן, לפיד? אז בגלל זה אני לא בטוח שמה שתיארת הוא מדויק, אבל לא יודע, לא יודע.
תראה, אני אמר כך, מכיוון שאת הגוף, אתמול ראינו פה את יעקב חגואל, הוא יושב ראש הסוכנות היהודית, ושאלתי אותו עוד לפני, שרק היה את הרעיון, שאלתי אותו מה יקרה, כי הגוף הבוחר, יש בו גם, צריך רוב של 9, בתוך ה-10. Okay. ספיק 2, נפל הסיפור.
באמת?
כן. אממה, חלק מהאנשים, הם יהודים אמריקאים, ונדמה לי ש... יהיה מעניין לראות איך, איך, איך ב, 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 באווירה התרבותית של היום הדבר הזה יעבור. עכשיו אני לא...
אני כן רוצה אבל לקשור את זה שוב למי שלא קרא, ולדעתי זה רוב המאזינים, כי בסוף זה פורסם בארץ, שזה הסיפור הרעיון של קולט אביטל. קראת אותו?
כן.
תקשיב, קודם כל אני חייב להגיד, זה היה הרעיון של גידי וייט, זה היה רעיון מהפנט. זאת אומרת, קראתי אותו מזמן לא... לא.
מהפנט?
כן, זה היה מאוד מעניין, בגלל שהיא... לפני זה כאילו, מבחינתי, כן, מי זכר אותה? כאילו, מי, הייתה איזו דמות שולית כזאת באמת שעולה מדי פעם כשמדברים על רכילות של רומנים בפוליטיקה, והיא באמת משהו...
הייתה אמורה להיות יושב ראש יד ושם.
כן,
למה היא התראינה?
לא...
כי היא לא קיבלה את יושב ראש יד ושם,
נכון,
מניח
עזוב,
שזה זה.
למה כל בן אדם התראין? כי רוצה, למה זה? הכל בסדר, אני רק אומר.
עכשיו היא מתנצלת.
הסיפור שלה היה סיפור מעניין, והסיפור שלה בכלל, שסיפר סיפור של תקופה, שבא כל מיני גברים לבנים אשכנזים, סליחה לקלישאה.
גם מזרחים.
לעצמם...
קצב לדעתי זה היה כאילו פחות...
זה נכון, אבל גם כל מיני שמות שאמרנו כאן לפני השידור, ואנחנו לא יכולים להגיד בכל רם, כי בכל זאת, אבל זה היה ברור שהם עושים דברים שלא יעשו, חלקם גם, חלקם אגב כבר זל, וחלקם הגדול, ועכשיו דעת יוצאים הסיפורים, ואנחנו צריכים להגיד כאן, סליחה על הפומפוזיות, אבל לפחות שאני ואתה מסכימים, אנחנו מסכימים על, אנחנו מסכימים על דבר אחד, שנשים צריכות, לא יודע, בעצם אתה אולי בהקשר של גנדי לא הסכמת, אבל נשים צריכות להתלונן מתי שבא להן להתלונן, ברור שעדיף תמיד שאפשר יהיה לעשות עם זה משהו.
לא, יש לי טענה אחרת, הטענה, ואני לא אהבתי, אני אגיד לך על שמעון פרס, וברור לך שאני לא, אני חושב שזה לא קשה מאוד, אדם, מרגע שהוא מפסיק לנשום ואין לו דופק יותר,
אז הוא לא יכול להתלונן.
יש לו בעיה...
אבל הוא לא הנושא, כשמישהי מוטרדת, הוא לא הנושא כבר.
נכון, נכון.
היא הנושא.
נכון, היא הנושא, אבל אתה מקובל בעולם מתוקן, לאפשר לבן אדם להביא את הגרסה שלו.
בעולם מתוקן, מקובל לא לתפוס מישהי ולדחוף אותה לדלת ולנשק אותה בכוח.
נכון, אממה, אבל אנחנו מניחים שזו הגרסה שלה והיא אומרת את האמת, אבל יכול להיות שהגרסה שלו שונה. אבל מכיוון, כפי שאמרתי, מכיוון שהוא כבר בר מינן מת, ואין לו דופק ואין לו נשימה, ולכן הוא גם לא יכול להפעיל את שרירי הדיבור, הוא לא יכול לדבר, ולא יכול להגן על עצמו. יש עם זה בעיה, אתה מבין?
יש גם בעיה עם תלונות שווא, אבל זה בעיה
לגנדי, הולך לפרס.
אני אומר את זה כגי.
כן.
כל, לא כגי, אייקון,
מה
כגי.
מה הקשר
כגי? אני אגיד לך למה.
גי עובד שתי חברות אחרת?
כן, אני אגיד לך למה.
למה?
כל עוד לא היית אישה, סתום. אני אומר את זה אמיתי, סתום.
אוקיי.
אני אומר את זה, כי אני אומר, כי קל נורא להגיד, זה כמו שהפעמים אני שומע כל מיני סטרייטים מדברים על לא מועים ועל זה ועל זה, עד שלא היית ולא חווית, ואתה לא יודע מה, מה זה להיות...
מה אתה חווית היום בשנה הזאת כגי, ששונה לא. מאתוסקסואל?
לא, קודם כל אני גדל, אני מה שנקרא דור שני למהפכה כבר, בסדר? אנשים שגדלו, אבל אני זוכר מה זה להיות, כן, אני דור שני.
אתה מתעורר בלילה ורץ וכאילו...
המהפכה שרבים מגדירים...
זה מצחיק, יש לי בדיחות, אבל צריך להיזהר בעולם הזה זה, כאילו, אגיד, אוי, לא, כי אמרת דור שני, זה היה מצחיק.
אה, להחשבתי, כן, טוב. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שעד שלא היית, זה לא מקרי, שלא יודע, לא מכיר את הנתון המדויק, אבל 3%, 5% מהאנשים רק בוחרות להתלונן בזמן אמת, כי קשה להתלונן. זה לא מקרי שעד לפני 20 שנה, מי שהייתה מגיעה, גם היום אגב עושים להם את שבעה מדורי גיהנום, אבל פעם מי שהייתה מגיעה לתחנת משטרה, היה בכלל חוקר אותה גבר, עם כל מיני שאלות שוביניסטיות.
גם היום לפעמים.
בדיוק, אז אני אומר, עד שלא היית אישה שיודעת איזה מחיר היא תצטרך לשלם, סליחה שאני לא נשמע כמו עצמי לרגע, שאיזה מחיר היא תצטרך לשלם כשהיא חושפת דברים כאלה, אז אל תשפוט. אולי יותר קל להגיד אחרי שהבן אדם מת, כן? אולי יותר קל להגיד היום. והיא הקורבן, לא הוא.
בסדר, אמרת.
נכון, יש סיכוי קטן, שהיא מעלילה עלילות, אבל מה האינטרס שלה להעליל יום עלילות, להפריך את ה...
לא, אני לא רוצה, תשמע, כי אני לא רוצה ליפול בלשון הרע ובדיבה, אז אני לא אגיד את ה... אתה יודע, את האיפכא מסתברא לדברים שאתה אמרת. אבל נניח, נניח...
שהיא רוצה לקדם את עצמה ו...
או, נניח, לא, נניח... שוב, אתה מכניס אותי למקום, כי יש אדם אחד חי ואדם אחד מת.
אגב, שים לב שבכתבה זה לא מקרי, כי הוא עשה את זה כחוט השני, הוא הכניס שם דברים שמאמתים את הגרסה שלה, כי הרי אומרים שם בתוך הכתבה
אבל יוסי ביילין לא אימת את הגרסה, אומר שהוא לא זוכר.
אה, כן?
הוא לא זוכר, כן, יוסי ביילין ראינו אותו אתמול, ואמר, אני לא זוכר, אני מאמין לה.
אני מניח שהוא לא, זה אני אומר מבחינת מתודולוגיה עיתונאית, הוא לא היה מפרסם את זה, אלמלא הוא היה מדבר עם זה.
נודע, תראה, שנים סיפרו לנו כמה שימון פרס הוא ladies man, ותמיד ראינו בבית הנשיא,
זה גדול החרטוטים.
תמיד כאילו מוקף נשים, אתה יודע, יש את הגברים שמה שנקרא, מקיפים את עצמם. נכון. אני למשל מקיף את עצמי בגייז. אז מה זה אומר? הנה, אתה...
למה, מי חוץ ממני? נדב?
מה, רק אתה, אבל אתה שווה כמה.
אני שמח שאני דם ברבים.
טוב, אפשר להתקדם.
זה כבר עברנו לשפה הבינארית? איך זה נקרא, הבינארית?
אתה הגייז הייצוגי שלי, אתה הגייז הסמלי שלי, אתה הגייז האפלטוני שלי, אוקיי? סבבה. כל אדם צריך גיי. אתה הגיי שלי.
כל אחד צריך מישהו שילקק לו, וזה מה שאני עושה.
אה, שמעתי, תרגע, אסף, אנחנו פונים, בסדר, אני שומע, נו, נגיד שלום.
אפרופו גייז, צריכים לדבר עם שפי פז, לא?
עוד מעט. נכון, היא גם גיי. שלום לאושרי צידבון, יושב ראש מועצת ארגוני אנשים.
בוקר טוב, אראל. בוקר.
תראי, אנחנו רוצים לדבר על קסטה סיום ברה, אז בוא נתחיל לדבר איתו, ואחר כך נדבר על עניינים שונים שהתפתחו ביומיים האחרונים, סבבה?
מצוין.
אוקיי, אז בוא נתחיל לסיפור של, תקשיב, ורטיים, קסטה סיום ברה, שוהה בלתי חוקי שהסתנן ממצרים בשנת 2009, בעל נטיות פדופיליות קשות. מאז הסתנן, הוא הורשע 4 פעמים בגין עבירות מין קשות, הכוללות תקיפה ואלימות קשה כלפי ילדות קטנות. בגין עבירות אלו, הושתו עליו עונשים, כולל מאסר בפועל, יחד עם צווי פיקוח בשל מסוכנותו. הוא לא ראה גם את הצווים האלו, אדון ברה אפר, למרות האמור לאל, הדיין ברג'ה מרזוק, שחרר את העבריין פעם נוספת, וחברת הכנסת, ולא, ויושב ראש מועצת הנשים, אושרית סידבון, כתבה מכתב דחוף לחברת הכנסת אפרת רייטן, יושב ראש ועדת הרווחה, בנוגע לתפקודו הבעייתי של הדיין רג'ה מרזוק, וזה לא הפעם ראשונה שגם פה בתוכנית מדברים עליו, אז אם כן, לאן את לוקחת את זה?
כן, תראה, מדובר כאן בהחלטה בעייתית לאור העובדות, לא מדובר כאן לפעם הראשונה, מדובר כאן בעבריין סדרתי, פדופיל, בעל נטיות פדופיליות, שבפעם, פעם אחר פעם, זאת אומרת, לפעם הראשונה שהוא פגע, זה היה 3 שנים לאחר שהוא נכנס לארץ בצורה כמובן בלתי חוקית, הוא הסתנן דרך מצרים, וגם כשהוא נעצר לראשונה, הסתבר, והוא פגע אז בילדה בת 13, הסתבר שהיו לו עוד ניסיונות בעבר, ובגין ניסיון זה בפעם הראשונה, הוא שת עליו עונש מאסר בפועל, של 12 חודשים. גם הפעם השנייה, אני לא אעלה כאן את הציבור, גם אז הוא קיבל עונש מאסר בפועל, ובפעם השלישית כשהוא שוחרר, לקח לו יום אחד בלבד, אחרי שאתה יודע, הרי כשאזרח מן השורה, ואתם כל כך מן השורה, אבל כשאזרח מדינת ישראל מסיים מעצר, אז בעצם הוא חוזר לביתו, זהו, שילם את חובו לחברה, ויש צווי אכיפה, ויש יכולת פיקוח, כשלפי חוק הכניסה לישראל בעצם, שאם מדובר בנתין זר, או מדובר בסיפור של המסתננים, שבעצם אין להם אין יכולת לאכוף, כי אין להם כתובת קבועה, אז יש, הם בעצם צריכים להישאר תחת משמורת, ובמשמורת הזאת בעצם יש להם כל מיני פיקוח וכולי, אותו עבריין בפעם אחר פעם מפר את הצווים ופוגע בקטינות, בילדות קטינות.
אבל הסיפור הוא לא, העבריין הוא עבריין. פדופיל מנובל ומתונף, אוקיי? אמרנו את זה. הסיפור פה, בדיוק על השופט.
בדיוק, שפעם הראשונה לקח לו יום אחד, אוקיי? ופעם השנייה, 28 יום, התאפק 28 יום. זאת אומרת, יש כאן בעצם עבריין מועד, שיש כאן חוות דעת שמעידה על מסוכנות מינית לטווח ארוך שהיא גבוהה מאוד. זה בעצם ההגדרה שכתבה אחת ה... כשהוא פנה לאחת הערכאות וירער בעצם על ההחלטה שלו, וכל זה לא מנע מאותו דיין...
צריך לומר שהכתבה הזאת, אני רוצה לומר, כי צריך לתת קרדיט, מי שהביא את הכתבה הזאת הוא קלמן ליבסקין במעריב, הוא הביא אותה השבוע בזה.
אני מסכימה איתך, היינו צריכים לפתוח בקרדיט.
לא, לא, בסדר גמור, קלמן חבר, הכל טוב, את יכולה להיות רגועה, אין כעס, הכל טוב.
לא, אבל מגיע לו, כי באמת אני חושבת שיש כאן מעבר לכתבה, זה לא רק עניין מעניין, יש כאן עניין שבעצם אומר לנו, רגע, הכל כאן, יש כאן את כל הנורות שמעבבות ומצלצלות ומטריות שיש כאן.
אבל זה לא פעם ראשונה, אני קורא כתבה, את יודעת, קורא כתבה של קלמן, סתם ככה, תוך כדי, אני ממש עשיתי גוגל מהיר, אני אוהב את הדברים האלה, אני קורא כתבה משלושה באוקטובר 2020, כלומר, לפני שנה, גם כן, על רג'ה מרזוק, כל פעם משחרר מסתננים, יכול להיות שיש לו פה איזה תפיסה מהותית, אידיאולוגית, משחרר מסתננים שמוכיחים את עצמם כעבריינים סדרתיים בתחום האלימות. למרות כל האזהרות, הוא קורא את החומר ומשלח אותם לחופשי, ואחר כך זה יוצא, אותם אנשים פוגעים שוב. ואני באמת, אולי, אז אולי הסיפור הוא לא לפנות לאפרת רייטן, אולי הסיפור הוא לפנות לא, לשר המשפטים.
לא, לכן אם תראה, אני לא יודעת אם ראית את המכתב, אבל בעצם במכתב מה שביקשתי, זה לקיים דיון בוועדת הרווחה בהשתתפות של שר המשפטים, ולדרוש משר המשפטים שמדונה, שממונה על אותו דיין, שהוא ייתן את מתוקף אותו השר הממונה על הדיינים, אני דורשת מאסר תשובות, לא מאפרת רייטן. מאפרת רייטן אני מבקש ממנה לקיים דיון.
טוב, אז אני רק חייב לשאול שאלה אחת. זאת אומרת, אני אגיד לך למה, כי מה עולה לי בזיכרון כרגע?
מה עולה לך בזיכרון?
אל תתעצבן.
לא מתעצבן, אני שאלתי מה עולה לך
בזיכרון. לא, כי אתה יודע, אני זוכר דיון שעשינו כאן, מאוד מאוד, דיון מאוד מאוד חם וסוער, סביב העובד הזר שכביכול אנס מישהי בדרום תל אביב, והיה בביתו, והמשטרה הייתה סרחנית כלפה, ובסוף התברר אחרי שעשו עליו עליהום ולינץ' תקשורתי שלם, אגב לא רק כאן, התברר שהוא כבר לא חשוד, כלומר זה לא הוא.
היה אחד אחר, זה פשוט לא זיהר, אבל הוא נתפס. הייתה בחורה שנעשה על ידי משהו.
מה הקשר בכל הסיפור הזה, זה שהוא עובד זר? חוץ מזה שאנחנו, מה אנחנו מנסים להגיד כאן?
אני מסביר לך משהו, כי אדם רגיל, אדם רגיל...
אני שואל את אושרית.
הסיפור כאן, שלאדם רגיל יש לך יכולות אכיפה, יש לו כתובת קבועה, יש לו גם מה להפסיד. כאן, ביותו נתין זר, יש חוק הכניסה לישראל, קובע במפורש, שאם יש, זאת ההגדרה של שאל החוק, כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור, או את בריאות הציבור, במקרים כאלה, נשארים במשמורת, וכאן יש גם במקרה הזה ממש חוות דעת.
לא הבנתי, הדיין הקל עליו בגלל שהוא עובד זר?
אני לא יודעת למה הדיין הקל עליו, אני לא מכירה את שיקולה.
לא, אבל זה לא הטענה שלו.
לא, זה לא הטענה, הטענה שהקלו עליו. לא, לא, ורטיים, תראה. הסיפור פה, אם אתה אזרח ישראלי, ואתה משוחרר למעצר בית או לחלפת מעצר בית, אפשר לעקוב אחרי זה, ויש לך את האפשרויות כאילו לבדוק שבן אדם שתוקף ילדות קטנות לא יצא לתקוף ילדות.
הבנתי, הדיין לא מבין את זה? לא הבין את זה?
לא יודע מה הדיין מבין. לא יודע מה הדיין מבין. לא יודע מה הדיין מבין, אבל הוא שחרר אותו.
המשטרה לא טענה את זה, לא טענה את זה בדיון, לא יודע, זה נשמע כזה קצת מה שנקרא, בוא נראה מה הדיין אמר, מה היו הנימוקים.
לא רק זה,
אז תקרא את הכתבה של קלמן ותראה את הדברים שנאמרו שם.
יש גם חוות דעת, יש ועדה בעצם שעוסקת בעברייני מין ושנמצאים בפיקוח, ואותה ועדה בעצם מחויבותה גם לתת חוות דעת, ואותו קסה ערער לוועדה פעם אחר פעם, ובכל פעם הוועדה דחתה את הבקשות שלו, מתוקף היותו, מתוקף מסוכנותו המינית של הנדון לטווח הארוך, אינה גבוהה, תוך שחל עלייה ברמת המסוכנות מבדיקה קודמת שנערכה. זה
אוקיי, אני חושב אנחנו רצינו, אנחנו ביקשנו לדבר גם עם חברת הכנסת אפרת רייטן, שמשום מה לא הסכימה לדבר איתן, בכלל גם הרבה זמן אני רוצה לדבר עם, אוקיי. עצוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על סיפור שטרן.
קולט ושטרן.
כן, לא, קולט זה, זה, זה פחות רלוונטי, כי, כל, כי שמעון פרס לא מיועד להיות יושב ראש הסוכנות בעוד יומיים. אנחנו מדברים מחר על בחירות, בעוד יומיים בחירות לרשות, מחר אני חושב, בחירות לרשות הסוכנות. איך אתם רואות ביושב ראש מועצת ארגוני אנשים את הדברים שגם נאמרו בתוכנית של ענת דודו וגולן יוכפז, וגם בערב בתוכנית של דוד של אותה חיילת בתוכנית של גיא לרר?
יש כאן... אני חושבת שכל מילה שאני אוסיף כאן היא פשוט מיותרת. יש כאן התנהלות, אני חושבת ככה להיות עדינה במילותיי.
לא אל תהיה עדינה, אנחנו רוצים כותרת, כפרה, רוצים.
אבל התלוננות, יש כאן פשוט התנהגות שערורייתית, שהייתי מצפה ממי שהיה ראש אכ"א, שחיילת עוזרת עומת, כמובן אני מדברת רק על תלונות אמיתיות, אבל גם תלונה אנונימית יכולה להיות אמיתית. זאת אומרת שגם תלונה חשופה יכולה להיות לא אמיתית, וההפך, אבל כל תלונה, כל תלונה ראויה לבדיקה. כמובן שאנחנו, יש חזקת החפות, ואנחנו נגד לעשות שיימינג לאדם, כל עוד לא הוכחה אשמתו, וכל תלונה חייבת להיבדק, אבל אני חושבת על אתמול, אני לא הסתכלתי על התגובות של מה שהגיבו,
תסתכלי מה שלפיד אמר, הוא נתן לו גיבוי. אגב, בעיניי הדבר החמור ביותר הוא מה שהוא אמר על מירי רגב בזמנו, וגם זה עבר די בשתיקה.
זה
עבר בשתיקה. שהוא אמר שאני יודע איך התקדמת, לא זוכרת על הכנסת, לא זוכרת את הדברים שלו.
הכל נכון,
זה היה דוחה,
אבל זה לא עבר בשתיקה.
עבר בשתיקה, עבר בגיבוי מלא של המפלגה שלו.
אני חושבת שהשחצנות וההתנהלות זה גם בסופו של דבר, גם מה שהביא אותו לשחרר אתמול, ויפה שעה אחת קודם, ואני שמחה שהשתחרר לו אתמול, וכולנו גם יודעים מי הדמות. אני אתמול לא התעסקתי בתגובות על הדברים שלו, אני לא התעסקתי לחשוב.
אוקיי, בוא נראה את התגובות שלכם, אני רק מזכיר לכם, תוך יומיים הוא עומד להיות יושב ראש הסוכנות היהודית.
קודם כל, אני הוצאתי תגובה, אתה יכול לראות...
אוקיי, טוב,
אושרית. מאוד נוקבת, ואני לא התעסקתי לחשוב על החיילות שעזרו אומץ, והתלוננו והרגישו אתמול שבגדו בהם פעמיים.
אושרית.
הצבא, הגוף שבעצם היה מול לשמור על שלומם, לא רק שלא שמר להם...
טוב, צריך לברר אם זה נכון, צריך כאילו את הדברים האלה לברר, כי זה טענה שלהם מול טענה שלו.
ברור, לכן, לא, אני חד משמעית, כל טענה צריכה להיבדק לגופה, גם אם היא אנונימית וגם היא גלויה, חד
אוקיי.
משמעית.
עכשיו אני רק אקריא תגובת בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל. מדובר בהחלטה שיפוטית הנתונה לביקורת ערכת הערעור לדייני בית הדין, עצמאות שיפוטית, והנהלת בתי הדין אינה רשאית להתערב בפסיקותיהם. אושרית סטבון. סטבון או סיטבון?
סטבון.
סטבון. שבו יש מועצת ארגוני אנשים.
אני חייב להגיד, מה זה מועצת ארגוני אנשים? אף פעם לא שמעתי על הגוף הזה.
אתה גיי, אתה לא יכול להיות חלק ממנו, מה אתה רוצה?
מועצת ארגוני אנשים זה...
זה יפה שהיא צוחקת, כן.
אנחנו מקבלים את כולם, ואנחנו, והמאבק שלנו בעצם...
לא, אבל מה זה הגוף הזה? מה זה הגוף הזה?
אני רוצה להענות לך שנייה, אין לנו כאן מלחמת מינים, הגברים זה לא אוהבים שלנו, וכל מי שרוצה לעזור לקדם נשים, מוזמן להצטרף למועצה.
אני גם, אני בא
לך אנשים. אני חושב שהבנתי מה זה הגוף הזה.
אוקיי, תודה רבה, אושרית. לא, לא, זהו.
הגוף הזה זה בעצם גוף שמאגד את ארגוני אנשים הגדולים בארץ. את ויצו, נעמת, אמונה, נשת הדסה. בסך הכל אנחנו כשני מיליון נשים הרשומות בארגונים.
אוקיי, נהדר.
זה כשפה בזמנו בשנת 53.
תודה על השאלה, תודה על השאלה, דוד, זה היה חשוב מאוד עכשיו הרגע הזה. תודה רבה, אושרית סטבון, תודה רבה. אסף פה מודאג אסף פה מודאג שכאילו אתה הורס להם, שמעת לך גיי?
הוא לחוץ על הלוח, מה קרה?
לא, תירגע, וגם אם הוא לא, אתה נעלם שאני קורא לך גיי?
לא, רק שאתה קורא לי קוקסינל.
אני... הוא אומר שהמאזינים לו, תסביר להם שאנחנו זה כאילו מותר לנו,
לא, אנחנו,
אתה גיי כאילו שחקן.
קודם כל בכלל גייז, אני חייב להגיד משהו, המושג הזה, אתה מכיר את הסדרה Sex Education? יש סדרת נוער כזאת.
לא, אני לא רואה סדרות נוער.
אוקיי, העונה החדשה שלה מדוברת מאוד,
התקלקלה לי הטלוויזיה, נשבע לך.
לא משנה, היא רק מוכיחה כמה כל הסיפור של גייז הוא קצת כבר מיושן, מיושן במובן של השיח, זאת אומרת, אתה יודע, גייז ממלאים את תל אביב עם עגלות תאומים, הולכים להם בכל הסדרות, הם הפכו להיות גבעתיים של הזה, אתה יודע, יש משהו כאילו
משעממים.
מרכז, לא.
איפה פעם הגייז, היו כאילו סמל לדק הדאנס, וזה...
יש עדיין הרבה אתגרים ומכשולים, ועדיין לא הגענו לזה, אבל ברגע שאתה נוסע בחודש הגאווה, בראשון לציון, וכל מיני ערים כאלה שפעם היו מרכז ההומופוביה, ואתה נוסע ורואה שהעירייה מממנת דגלי גאווה, אתה מבין שאנחנו כבר במקום אחר, אנחנו במרכז המיינסטרים, והכל בסדר.
זה היה נורא מצחיק. טוב.
ולכן מותר גם לצחוק עלינו, זה הכל.
תודה, נטע מרשה. תקשיב. אגב, צחוק, יש עכשיו מופע של דייב שפל, ראיתי אותו, לא מצחיק. כאילו, כמעט נכנס רק בטרנסג'נדר, יש שם כמה בדיחות מצחיקות, אבל כאילו, אתה יודע, ואין לי בעיה, אני נגד ווק וזה, אבל זה פשוט פחות מצחיק, ואני אהבתי דייב שפל. אני לא אומר את זה כביקורת. יש שם גם בדיחה נגד יהודים, נגד מדינת ישראל. כאילו, בדיחה, כאילו, יש עכשיו את הקטע, כאילו, אומר, היה לי חלום, ראיתי, ובחלום אני עושה סרט מדע בדיוני, אבל כאילו על חייזרים, אבל זה בעצם חייזרים מכדור הארץ, שבורחים לכוכב אחר, ואז מגרשים אותם, עושים להם דברים נוראים בכוכב אחר, ואז הם חוזרים לכדור בארץ, ואומרים, זה שלנו. בדרך כלל קראו לסרט הזה,
איך?
Stars Jews, כוכב היהודים. אז כן, אז זה, וזה הקהילה השחורה בארצות הברית, זה מה שהם אומרים, כאילו אנחנו גנבנו מקום שלו שלנו. שלום לרועי סימיוני, עורך חדשות החוץ של עיתון הארץ, איזה כבוד. לא סתם עיתון הארץ, אהלן רועי.
שלום הרי, בוקר טוב.
בוקר אור, טוב, אנחנו רוצים לדבר על סין וטיוואן, כי בעוד אנחנו, בדיוק, בעוד אנחנו עוסקים באלעזר שטרן ובשמעון פרס וכו', יכול להיות שבקצה השני של כדור הארץ, עומד לפרוץ מלחמת עולם, שזה קצת יותר מאתגר אותנו, אז בוא תסביר לנו קודם כל על לפני שאנחנו מגיעים לרגע הדרמטי שאנחנו נמצאים בו היום, קצת על סין וטיוואן למי שלא יודע. דוד יודע, אבל אני פחות.
אוקיי, אז בעצם אני לא ארחיב בהיסטוריה בגלל קוצר היריעה פה בשידור, אבל בוא נאמר שבסוף מלחמת העולם השנייה בעצם פרצה מלחמת סין, הייתה בשליטה של ישות שנקרא רפובליקה הסינית בראשות צ'אן קאי-שק והלאומנים, אבל אז פרצה מלחמת אזרחים במדינה, שבמלחמה הזאת ניצחו הקומוניסטים בראשות מאו דדון, כולנו מכירים אותו,
כן.
ואז צ'אן קאי-שק והלאומנים, עשרות אלפים מהם ברחו לטיוואן בעצם, כי לא נשארו בסין היבשתית אלא ברחו לטיוואן, והקימו שם בעצם את המדינה שלהם, ואז מאז בעצם טיוואן מבחינת סין נחשבת למחוז סורר ששייך לסין, והטיוואנים מנגד טוענים שלא ולא, טיוואנים בעצם אף פעם לא הייתה בשליטה סינית. אגב, טיוואן פעם הייתה תחת שלטון של קולוניאליסטים מאירופה ומיפן, הולנד, מספרדים ויפנים שהיו שם 50 שנה, והטיואנים מתחילת המאה
ה-20
בעצם טוענים ש...
אבל הוויכוח שם, רואי, הוויכוח בעצם האמיתי הוא לא הרי על שטח, אלא על שליטה יותר, על בעצם על מי שולט מבחינת עד כמה המקום דמוקרטי או לא, לא? יש שם איזה ויכוח ערכי.
לא, 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 לא. זה ממש שטח, אנחנו מתחילים בשטח.
כלומר, סין רוצה את השטח הזה.
כן, זה שונה מהונג קונג. הונג קונג הייתה מושבה בריטית שהייתה חזרה לסינים, והסינים במהלך, שוב, שלא עשו להם שום דבר עליו, לפני שנתיים זה התחיל, יחד עם הקורונה אגב, השתלטו על הונג קונג ובעצם ביטלו באופן ממשי את הדמוקרטיה ואת חופש הביטוי בהונג קונג. טיוואן היא מדינה עצמאית. בגדול.
קודם כל, רק בשביל למען הסדר והדיוק, היא לא מדינה עצמאית, היא מדינה דה פקטו.
כן, אוקיי.
זאת אומרת שהיא ישות ש14 מדינות והוותיקן מכירים בעצמאותה, או מכירים בה כמדינה, אבל היא לא מדינה. ויש כל כך הרבה דוגמאות שמראות שכאילו היא לא מדינה עכשיו בתכלס, ברסמי, אבל זאת השאיפה שלה כמובן, אבל היא עדיין לא שמה.
כי כולם מפחדים מהסינים, הסיבה שהיא לא מוכרת כמדינה זה פחד מהסינים, האמריקאים...
אתה יכול לראות באולימפיאדה האחרונה, ספורטאים טיוואנים התחרו תחת הדגל של הוועד האולימפי הטיוואני, וההמנון כשהם עלו לפודיום לקבל מדליות, ההמנון שלנו גם היה ההמנון של הוועד האולימפי הטיוואני ולא של טיוואן עצמה. אני אחזור בחזרה להונג קונג, כי זה בעצם הסיפור הגדול. בעצם הטיוואנים חוששים שתקדים הונג קונג יחזור בעצם אצלם. מה זאת אומרת? שאם ב-2019, בוא נאמר סליחה, ב-97 הבריטים החזירו בעצם לסין את הונג קונג, והסינים הבטיחו, תהיה דמוקרטיה.
לקח בר מצווה ונגמרה הדמוקרטיה, 13 שנה ונגמר.
הסינים הבטיחו 50 שנה של חופש ביטוי ואוטונומיה להונג קונגים, אבל ב-2019 כשפרצה המחאה הגדולה, הסינים עצרו רגע ואמרו, עד כאן, זה כבר מודה שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה, ובעצם הם לאט לאט בסחילה, ואחר כך בצעדי ענק, בעצם השתלטו, באמת, הפכו את הונג קונג,
רואי, וצריך להגיד,
רואי,
צריך להגיד גם ביושר, באותה מידה שהאמריקאים נטשו את האוקראינים. הרי הייתה הבטחה של קלינטון, לא הבטחה, הבטחה על נייר, כי אם אתם תחסלו את המלאי הגרעיני שלכם, ארה״ב תערוב לכם, והנה אנחנו יודעים שרוסיה פלשה לאוקראינה, כבשה את קרים, ולא נעשה דבר. כנ"ל פה, טיוואן מחוברת לארה״ב, כמו שצפון דרום קוריאה מחוברת לארה״ב, ועכשיו שי מאיים באופן בוטה, שי מאיים באופן בוטה על טיוואן, נשיאת טיוואן אומרת שהיא תגן על עצמה, ואנחנו לא שומעים כמעט התייחסות אמריקאית, רואה.
אז ככה, קודם כל, האמריקאים נחשבים באמת לבעלי ברית מאוד מאוד גדולים של טיוואן, אבל הם גם לא מכירים בטיוואנים, הם לא מכירים בעצמות שלהם, אגב, גם ישראל לא מכירה, ואפשר להגיע לזה עוד רגע, אבל באמת, הסינים פשוט ניסו הזדמנות בתקופה האחרונה, הם ראו את הנסיגה הכאוטית של ארצות הברית מאפגניסטן,
כן.
הם זיהו את החולשה האמריקאית באזור אסיה, ואמרו בואו עכשיו נתת את ההזדמנות, התחילו לקיים תרגילים צבאיים ליד טיוואן, ופתאום התחילו לשחרר הצהרות שהם רוצים לפלוש לטיוואן, ובימים האחרונים מטסים שמטוסי קרב ומפציצים סינים, שפשוט טסים בבוטות ותוך הפרה של המרחב הביטחון של טיוואן. עכשיו, אתה אומר איפה האמריקאים בסיפור הזה? האמריקאים אין להם הסכם הגנה, אין להם הסכם הגנה עם טיוואן, וזה בעצם הבעיה הגדולה של טיוואן. אבל טיוואן מצידה, ופה אם אני אחזור בעצם לישראל, התפיסה הטיוואנית היא בעצם אנחנו לעצמנו,
הם גם מעריצים את ישראל, הטיוואנים, למרות שישראל, שוב, לדעתי היה איזה אחד ממנכלי משרדי ראש הממשלה ששם הסתבך בסיפור, אבל אין בעצם יחסים, אין שגרירות טיוואנית בישראל, יש יחסים אבל עם טיוואן, לא בדרך האמריקאים, נכון?
אוקיי, אני רק אסיים את המשעות, אני אגיד את זה, בעצם ממש השגריר הטיוואני בישראל, בנג'מין הון, גמר לי ממש לפני כמה שבועות, שכאילו בסופו של דבר טיוואן צריכה להסתמך רק על עצמה, כמו ישראל במזרח התיכון, לדאוג לביטחונה, לחזק את היכולות שלה, את הטכנולוגיה, את הביטחון שלה. ועכשיו בקשר למה שאתה אמרת, כן, אין בעצם יחסים רשמיים, ואגב, יש משהו אירוני, ישראל בשנותיה הראשונות, כשחיפשה את ההכרה הטיוואנית בה, הטיוואנים לא מיהרו לעשות את זה, ובעצם לא עשו את זה, כי הם פחדו מהלחץ הערבי, היה להם את הלובי הערבי ואת הנפט, והיה להם יחסים כלכליים מאוד מוטבים במעל הערבי, והתהפכו היוצרות, ועכשיו הטיוואנים רוצים הכרה ישראלית, וזה לא יקרה בקרוב, כי בעצם, מה שקורה עכשיו בעצם, שבתל אביב פועל בעצם משרד הכלכלה והסחר של טייפי, ובטייפי פועל בעצם משרד ישראלי בדרג דומה, אבל כמובן אין יחסים כלכליים, יש יחסים תרבותיים.
כן, צריך להגיד, אנחנו כולנו, כל העולם, אחד הדברים המדהימים, אני אומר את זה על אוניברסיטאות, הסינים השתלטו על מכון הקונפוציוס, הם שולטים בכל האוניברסיטאות בלימודי מזרח אסיה, ושאף אחד לא יבלבל את המוח, ומה שקורה, והם עושים מעשים איומים ונוראים, אנחנו רואים את זה בדיווחים שונים גם של כלי תקשורת, למרות שהם טוענים שהכל תעמולה. מה שקורה עם טיוואן זה מטורף. כלומר, הם מאיימים באופן בוטה, יש פה איום, אני לא חושב שיש עוד מדינה, מעצמה כזאת שמאיימת ככה, מדינה קטנה, שהטיוואנים, אחרי שהם רואים את הניסיון באוקראינה, הם בטח, אני לדעתי, הם עושים במכנסיים, כי הם מבינים, אף אחד לא, גם לא אוסטרליה, שלמרות שטוני אבוט ביקר, אף אחד לא יגן עליהם. אם סין פולשת, זה נגמר.
אבל תגיד, איזה שימוש ארצות הברית עושה, הרי בטוח עושה שימוש בנושא הטיוואני מול סין, במאזן ה...
היא לא עושה.
אני שואל, איזה שימוש, הרי ארצות הברית לא סתם מוותרת, היא לא רוצה לוותר במאזן הזה מול סין. אז אני מניח שהיא כן משתמשת בטיוואן כמנוף מול הסינים.
אוקיי, אז קודם כל בוא נאמר שהאמריקאים הם מאוד נזהרו באמת לא להכיר בטיוואן בשנים האחרונות, ובתקופת ממשל טראמפ דווקא, טראמפ ממש כאילו עורר סערה וממש התפן את הסינים כשהוא טלפן לנסיעה הטיוואנית, משהו שלא נתפס מבחינתם. ועכשיו כאילו בעצם ביידן נמצא בשלטון. אני חושב שוב, אני חושב שהסינים, כמו שגם פוטין ברוסיה, ברגע שהיה חילופי שלטון, חילופי ממשל בארצות הברית, אולי בעצם רוצו להראות, כשמגיע ממשל חדש, אתה רוצה לבדוק אותו, לבחון אותו, לראות איך הוא מגיב, מה היכולות שלו, וכמה הוא רציני, ואולי הוא חלש, הוא חזק. ועכשיו הסינים בעצם עושים את המבחן שלהם לאמריקאים. התגובה האמריקאית עדיין לא באמת היא, כי האמריקאים כאילו, אתה יודע, יש לך את ההצהרות של משרד החוץ האמריקאי, מגנים את התוקפנות הסינית, שהם תפסים מעל השטח של טיוואן, כרגע אין שום דבר. אבל צריך לזכור, עדיין, יש לנו מעצמה גדולה כמו ארצות הברית, יש לה נוסעות מטוסים ו... וחיילים וכוחות גם
באזור אסיה. אבל אני לא מניח שאתה מאמר שהאמריקאים ייכנסו עכשיו למלחמת עולם
בגלל טיואן. לא, ממש לא. ולכן... אתה פתחת את השיחה איתי בזה שאמרת שאולי תהיה פה איזושהי מלחמה, או מלחמה עולמית. אני אומר לך, אני יכול להרגיע לפחות, כמו בתקופת המלחמה הקרה, שבסופו של דבר כל האימותים הסתכמו בקרבות או במלחמות נגד כוחות פרוקסי של ברית המועצות וארצות הברית, סין וארצות הברית לא ימהרו להילחם אחת
מול השנייה. לא, אני אגיד לך, לא, אני אומר משהו אחר, טיואן לא תהפוך.
אני לא חושב שהאמריקאים, אני לא חושב שהאמריקאים ירצו שיחזרו להם גופות שנהרגו, שחיילים שנהרגו בטיואן, זה הכי פשוט.
תראה, אני אומר דבר כזה, אני חושב שטיוואן עומדת ליפול קורבן
לרפיסות המערבית.
לא רק לרפיסות המערבית, צריך לראות מה קורה בסין. סין עוברת מהלך של סגירה מחדש, אחרי שהיא נפתחה. אנחנו רואים את זה
עוד ועוד. אגב, בטיוואן יש פייסבוק וכאלה, זה כאילו קורה?
טיוואן דמוקרטיה.
היא דמוקרטיה מערבית, כן.
אני אסביר לכם למה טיוואן, הרי הם יכולים, אם הם רוצים להכריז על עצמאות, כן? למה הם לא עושים את זה? הם אומרים, למה לנו להכריז על עצמאות אם כבר עכשיו אנחנו נהנים ממעמד, כאילו מכל המות, יש לנו את הדמוקרטיה חופשית, יש לנו מוסדות, יש לנו כלכלה. הכל באמת, כלכלה באמת פורחת שמה, מעצמת
צריך לומר, ככל טיוואן היא מעצמה טכנולוגית, דמוקרטיה תוססת שעומדת להיות מופקרת לרודנות הסינית שנכנסה בשנתיים האחרונות למשחק, תבין, גם כמעט היום זרים, כולל ישראלים שעבדו לא חוזרים לסין, אתה חייב חודש בידוד על חשבונך במלון, יש מגמה של להחזיר אנשים מהערים לכפרים, יש בעיה של צמיחה, סין נמצאת ברגע שמבחינתה היא סוגרת מדפים, וכשהיא סוגרת מדפים, חלק מהדברים שאתה יודע, אני מניח שזה גם בשביל הגאווה הלאומית וכולי, היא עוד פעם מתנכלת לטיוואן, לטיוואנים האומללים, המסכנים, אין מזל כי אף אחד לא יתגייס לאיזה
דיברת על הגאווה הלאומית, שי לפני לא מזמן הבטיח שלהחזיר את טיוואן לשיטת סין עד 2049, שאז יצאנו בעצם 100 שנים להקמת הרפובליקה הסינית, ולבריחה של הכוחות על של הלאומנים לטיוואן, ובאמת לא מזמן הטיוואנים עצמם הודו, באמת הם אמרו, עוד ב-2025, הסינים יכולים לפלוש לנו...
בדיוק, ומי יגיד להם משהו? זהו, הם פשוט יפלשו, וגורלה של טיוואן היא כגורלת את
הונקונג.
טוב, לא, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נמשיך לעקוב על זה.
אני אסיים בזה שאני חושב שתרחיש מלחמה ושל פלישה הוא עדיין רחוק, בגלל שיש השלכות מאוד מאוד כבדות, גם לסין, מעצמה כה גדולה כמו סין, יש השלכות מאוד מאוד חמורות לצד כמו פלישה.
אוקיי. טוב, בוא נראה, אנחנו גם לא חשבנו שהרוסים ייכנסו לאוקראינה והם נכנסו,
תודה. הרוסים לא נכנסו לאוקראינה, זה היו כוחות...
בסדר, נו.
כוחות
בשמם. פרוקסיז, אוקיי, נו, זה התחמקות. רואי סמיוני, עורך חדשות החוץ של עיתון הארץ, תודה רבה. עכשיו נדבר עם אדם מוחרם. שלום לידידתי, חברתי, מאוד אוהב אותך, שפי פז, ממובילי המאבק בדרום תל אביב.
אלן, אלן. אני גם הדור הראשון, זה בשביל דוד, אבל זה...
אתה הדור הראשון של הקהילה, יפה.
כן, של המעבר של הקהילה, כן.
ליידי לא חושפת, ליידי אמיתית לא חושפת את גילה, אבל חשבת שאת לא ליידי אמיתית.
אנחנו פה אין אצלנו לא ליידי ולא לורדים, אדון מזרחי, תודה רבה.
אלא, בוא נדבר.
בוא נראה, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, הורה בשבוע שעבר לקצין הכנסת למנוע את כניסתך. בהנחיה לבקשתה של חברת הכנסת גבי לסקי, לאחר שאת ציית בטוויטר, קריאה להעמיד את לסקי מול כיתת יורים, התנצלת אחר כך, כן, ועכשיו לא נותנים לך להיכנס לכנסת, למרות שאת אחת ממובילות המאבק.
נכון, אני קודם כל לא התנצלתי, הסברתי, אני לא חושב, אני לא קראתי לפגוע בה, אני חושבת שכולנו יודעים מה זה אומר, שאומרים אדם, להעמיד את כיתת יורים, זה הליך צריך לעבור, הליך משפטי, אבל זה לא העניין. יכול להיות שדיבר, יכול להיות שבלעת הרגע התבטאתי קצת לא נכון, אבל בחייך. הרי אתה ואני יודעים איך מתבטאים כלפיים, נכון?
נכון.
אני עוד לא ראיתי חבר כנסת אגב כסיף, שקרא לי בת הסטטן ונפלצת, וקרא ליל... מול ילדי מסתננים, שלא ככה סטונאים אותי.
רגע, רגע, שנייה, לא... אבל לפני זה, לפני זה שפי,
שיבלי, בוא ניתן להם לדבר
רגע. אנחנו מנסים להבין, אני מנסה לסיים
את ה... תן לה לסיים.
את הוואט אבאוטיזם, כן.
לא, זה לא וואט אבאוטיזם, אבל זה מאוד משמעותי, כי חופש הביטוי הוא דבר שאמור להיות...
אבל אנחנו מדברים רגע, רוצים להבין על מה האייטם, לא נותנים לך להיכנס את הכנסת. האייטם
כן, לא נותנים לה יותר. לוועדות, נגיד לוועדות לטיפול, לוועדות הפנים וכו'.
האייטם הוא שיש לי, אני לא יכולה להוציא, כשמצאים להוציא לי אישור כניסה לכנסת, כתוב שאני לא יכולה להיכנס בכנסת, אני אסורה לכניסה. אגב, כרגע יש בדיונים, אתמול דיברתי עם הלשכה של קצין הכנסת, הוא אמר שזה נמצא אצל הייעוץ המשפטי. וואו, כאילו, אתה יודע, אני לא יודע איך זה ייגמר, זה ייגמר או בזה שנו להיכנס או שנגיע לבגץ, שאגב זה יהיה ממש משעשע.
לא, אני ממש רוצה שתגיע לבגץ, זה מגניב, כאילו, אני לא רואה איך בגץ מאפשר ליושב ראש הכנסת למנוע כניסה של אזרח לכנסת, למרות הזמנה של חבר כנסת, בפרט, את יודעת, מותר לעבריינים לשעבר להיכנס לכנסת, אין איזה מין דבר כזה.
מותר
לעבריינים
לשעבר גם
לכם
כשרים.
נכון.
תקשיב, הדבר הכי מטורף בזה, שהוגשו תלונות למשטרה, המשטרה והפרקליט, משנה לפרקליט המדינה צריך לאשר את זה, לא זימנו אותי חקירה, זאת אומרת לא בוצעה שום עבירה, לא נעשה שום דבר שהוא לא חוקי. איזה סמכות יש לשבוע של הכנסת להיות פה, אתה יודע, התובע השופט
מטורף בעיניי, אגב הוא אחד האנשים הדופ פרצופים הכי גדולים שנמצאים כאן. האיש הזה היה מדבר בצורה מטונפת ומגעילה באותו חבר כנסת וצעקות ביניים וכולי. סבבה, אני לא נגד, אתה יודע שאני בעד חופש הביטוי. ברגע שאני יושב ראש הכנסת, איך שמישהו קורא קריאת ביניים הוא מעיף אותו החוצה. אז זה כאילו, אתה יודע, אבל פה,
עכשיו אני צריכה בכנסת, אין פה חוכמות.
לא, לגמרי. אני חושב שאפילו ורטיים מבין את זה, שגם אפשר להגיד לך ולכעוס ולא להסכים.
לא, תראי, אני חושב שאת חיה מפרובוקציות, וזה בסדר, אני לא, אתה יודע,
אני לא, זה אמצעי, זה לא...
בסדר, שאתה תגור ברחוב שמחרבנים לך ברחוב, אז דבר ככה.
בסדר, אני חושב שהכל
הרצון...
לא, א', נכון, זה מה שאני אומר, את רוצה פרובוקציה, גם האייטם הזה הוא כולו פרובוקציה.
למה?
וזה בגלל שכל הסיפור של להיכנס, את רוצה להיכנס לכנסת, כדי לעשות שם, רגע, אבל יחד עם זאת, אני חושב שהם נופלים למלכונת הזאת.
מה זה פרובוקציה? אופק כסיף שהוא בא לכנסת.
זה ללכת ולצעוק, ולהפוך שולחנות, ולעשות רעש, ולהגיד כמה בעצם יהיה קורבן.
תגיד לי, מרץ, מרץ, כמפלגה, שנייה, שפי, אני רוצה לשאול אותו שאלה. עזוב לי אופק כסיף, מרץ כמפלגה, מה היא עושה? היא באה לעשות פרובוקציה? לא, היא כאילו, אבל היא עושה פה כאילו, או אופר כסיף או אחרים שבאים, הרי אין להם שום, הם לא מביאים את האג'נדה שלהם, הם ומצליחים ליישם אותה.
בסדר,
הם, נכון? חצי מהדברים...
כל עוד זה לא נעשה באופן אלים,
לא.
אז הכל בסדר, וזכות גם פרובוקציה היא חלק מחופש הביטוי, וזה באמת דבר טיפשי, זה הכל. ורטיים,
על הדברים
ש... אני רוצה לשאול אותך משהו, דוד, דוד, שלחנו, עכשיו בוא נקלט מתי לנו, כשיצאנו הפגנות שלנו בשנות ה-80, כן? שיצאנו לרחובות.
מי זה שלנו?
זהו, שלנו, של הגז, של הקהילה.
של הגז, אוקיי.
זהו פרובוקציה, זה גם פרובוקציות עשינו. תעזוב את הנושא של
פרובוקציה. נכון, אז לכן אני אומר, פרובוקציה היא חלק, נכון,
מהבעדה.
אני מסכים איתך.
עכשיו אני אגיד לך משהו.
עכשיו, הקטע הוא כזה, חברי הכנסת...
רק שרק עם הבדל אחד קטן, רגע, אבל שפי, רק עם הבדל אחד קטן שצריך להגיד אותו. המאבק של הקהילה שאנחנו חלק ממנה, היה מאבק שלא רצה לפגוע באף אחד אחר. ולא היה מאבק שעשה דה-לגיטימציה לציבורים אחרים. נכון?
למה? מי שלא מסכים לך?
רגע, המאבק על עצמו... מה זה מי שלא מסכים איתי? עליך אני אחיה את חיי?
לא, לא, לא.
תודה רבה, לא מחפש את ההסכמה. המאבק היה על הזכויות שלנו.
בסדר.
על הזכויות שלנו.
וגם היא נאבקת על הזכויות שלה.
אתה לא
תסתית
את זה.
אתה יודע, דוד, זה לא פייר. אני לא
זה אשמתכם, השמאל. אם אתם לא הייתם תומכים בהם, לא הייתי צריכה לכם נגדם. אני נלחמת את הזכויות שלי כישראלית, כיהודיה, כתושבת דרום תל אביב.
בלי השמאל שאת כל כך מזלזלת בו, בלי השמאל את לא היית נעזה להגיד בשידור שאת לסבית.
אלוהים, לא, 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 קשור, אני אמני, די, תפסיק לקחת, אל תיקחו, אל תיקחו.
בלי אותם שמאלנים, בלי אותם שמאלנים חנונים שהיו הולכים לבגץ,
ומקבלים,
אני בוודאי שאני לוקח קרדיט.
לא, לא, אל תיקח קרדיט, כי התהליך הזה הוא לא...
קל נורא ללהג על כל מיני עובדים
שרים,
אחרי שאנשים נשכבו על השוחות ועשו את
ההיכל. טוב, חברים, אי אפשר, זה נשמע רע באוזן, בדיוק.
עוד משהו, בשבועות האחרונים, זה לא חדש, זה בא בגלים, מתנהל פה טרור של ילדים בשכונה. אתם לא יודעים את זה. זה כבר הגיע למצב שאפילו השמאלנים של השכונה, בקבוצות הפנימיות מדברות, אז מדברים על זה. אוקיי, ילדים פה מסתובבים ברחובות, זורקים אבנים, חוסמים כבישים עם חבלים, חבלים שמכוניות ייתקעו, רבים, אנשים כאלה למשהו. אתם לא יודעים את כל זה, זה קורה פה. למה? כי מי שנותן להם גם, בפרחי מוגנים, אוקיי? עכשיו, מי שנספח אותם לפרחי מוגנים, קטרה יודע שהיא מלאה את כל ההתנהלות הזאת שלהם, וההתנהגות שלהם, והתובענות שלהם, והתחושה שמגיע להם הכל, לי לא היה כוח. אתה יודע את זה?
ברור. אוקיי? ברור. אני אגיד לך דבר אחד. אני עדיין מחכה לקיבוצים. הם הבטיחו לקלוט בכל רחבי הקיבוצים.
הם באמת הבטיחו.
כן, הבטיחו. מה זה משנה? אני יכול להבטיח, אני מבטיח לך, שפי, מחר בבוקר יש לך מיליון דולר.
ובאמי לכל הרוחות. שהצליחו למנוע פתיחת סניף של גולדה, כי זה יעשה את רעת, וזה יפריע למנוחה שלהם, אבל הם באים פה ללטף את
המסתננים. אוקיי, אז יש יותר מדי סניפים של גולדה.
אני נגמר לי הזמן. שפי פז, אנחנו איתך, אני איתך במאבקך הצודק, ואתה עם צבוע. עורך ומפיק אסף נבו אליי, קונפד על השידור, אמג'ד בדה ברד, סופון ירון זהבי, אופרי גלייכמן, רון שעין, אופיר זהבי, ירון זהבי, ירון זהבי.
מיד במאה
ושלוש